שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש, איגרת תחיית המתים את הרמב״ם. להזכיר לציבור הקדוש, אולי שכחו, הספר נכתב, האיגרת נכתבה בשפה הערבית, וזכתה למספר תרגומים, מספר מהדורות, לצורך הנוחות אנחנו משתמשים באופן עקבי במהדורה האחידה, הלא היא המהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן, ואנחנו בעמוד שינון דלת, שינון דלת בשורה 8, וכן יראה לנו. כלומר, הרמב״ם יוצא להגנת חפותו מכפירה, כי טענו שהוא כופר בתחיית המתים. אומר הרמב״ם, לא היה ולא נברא, הוא מאמין בתחיית המתים, רק הוא חושב שזאת לא המטרה. המטרה האמיתית של חיי האדם איננה שיבת גופו, שיבת נפשו אל גופו, אלא חיי העולם הבא שבהם הנפש נפרדת מן הגוף, למרות שמצד האמת, בוודאי שתהיה תקופה שבה בני אדם יקומו לתחייה, אבל בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה, הם שוב ימותו ויזכו לחיי העולם הבא. זאת היא דעת הרמב״ם, והוא העריך בזה הרבה. וכן יראה לנו מן המאמרים ההם, כן, מן המאמרים של חז"ל, ש... דיברו על תחיית המתים, שאלו האנשים אשר ישובו נפשותם לגופות ההם, כלומר כשתהיה תחיית המתים, יאכלו וישתו ויבעלו ויולידו וימותו אחר חיים ארוכים מאוד כחיים הנמצאים בימות המשיח. כלומר, תחיית המתים זאת תהיה תקופה מאושרת לאלה שיקומו לתחיית המתים, אבל זאת לא תקופה נצחית, כי העיקר בחיים זה חיי הנפש הנצחיים, הנפרדים מן הגוף, שבהם הנפש משיגה את האמת בצורה הרבה יותר בהירה וטובה מאשר בזמן היותה נתונה בתוך הגוף. אמנם החיים אשר אין מוות אחריהם הם חיי העולם הבא, אחר אשר אין גוף בהם, שאנחנו נאמין, והוא האמת אצל כל בן דעת, שהעולם הבא נפשות מבלתי גופות. כמלאכים. הביטוי כמלאכים, עוררנו על כך בפעם שעברה, שהוא בעצמו נתון למחלוקת, כי הרי לפי הרמב״ם, המלאכים הם שכלים נבדלים שאין להם גוף, ולכן כשאומרים שהנפשות הם כמלאכים, הכוונה שאין להם גוף. אמנם ישנן דעות אחרות שהן יחסות גוף גם למלאכים, גוף אתרי אפשר לקרוא לזה, גוף אילאי, אצילי, אבל איזושהי צורה של גוף. למשל, דעתו של הרעבד, שאומר שהגופות של אלה שיקומו לתחייה יהיו גופות חזקות כגביית המלאכים. ברור שהמושג גביית המלאכים אצל הרמב״ם הוא אבסורד מוחלט, אין משמעות לביטוי הזה, גביית המלאכים. ובאור זה, שהגוף אמנם הוא, עכשיו כאן יש לנו הגדרה מעניינת של הגוף, הגדרה הייתי אומר כמעט רפואית, כלל כלים לפעולות הנפש. כבר יתבהר זה במופת, כלומר בהוכחה. וכל מה שבגוף יחלק לשלושה חלקים. כלים שבהם ישלם המזון, כלומר מערכת התזונה, כפה והעץ תומכה, והכבד, ובני המעיים, ובכלל, כל מה שבתוך הבטן התחתון. פונקציה אחת, כן? פונקציה של תזונה, עיכול וכדומה. ודבר השני, וכלים שבהם תהיה ההולדה. והם כלי התשמיש והולדת הזרע והולדת העובר, כלומר כל מה שצריך בשביל לפרוט ולרבות. וחילים שבהם תיקון ענייני הגוף עד שימציא לעצמו כל מה שיצטרך אליו, כעיניים ושאר החושים והשרירים והעצבים והמתרים אשר בהם ישלמו התנועות כולן. כאילולי אלו לא היה אפשר לבעל חיים לתנוע אל מזונו ולבקשו, ולברוח ממשהו כנגדו ומאבד אותו ומפסיד מזגו. כלומר צריך שיהיה אפשר לטור אחרי המזון ולברוח בשעת הסכנה, בשביל זה יש ידיים ורגליים ועיניים וכדומה. מזגו זה הכוונה, ההרכב של גופו, ההרכב של החומרים המרכיבים את גופו, מזג, כן. וכאשר, זה שייך למינוח של הרפואה הישנה, יש מזג יבש ומזג לח וכדומה. כן, מזיגה ביחד. וכאשר לא ישלם, כלומר, מכיוון שלא ישלם בזון האדם, רק במלאכות שיעשן, ובהזמנות רבות יצטרך בהן למחשבה והסתכלות, כלומר, הסתכלות הכוונה תכנון, נמצא לו כוח השכלי, לנהל בו המלאכות. כלומר, לא אוכל לעשות קשת, או רשת לצדיה, או רובה, לצייד, אם לא שתהי לי קצת חוכמה, כיצד לעשות את זה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן בי גם חוכמה מעשית, שהיא זו שמסייעת בידי למצוא את מזוני ולהתמיד את קיומי. כן.
באמת
לא,
כשהשכל, לפי
הרמב"ם,
זה בעצם האישיות, ופה אומרים שכוח
השכלי
זה בעצם כאילו הכוח הפונקציונלי, איך
כן, יש הבחנה בין השכל לבין השכלי.
השכל ושכלי
זה כבר משנים. ודאי, השכלי, לפי הרמב"ם, זה הכוח של התכנון. השכל זה הדעה הנצחית, והיא לא קשורה לגוף. כן, אדם אמנם יכול לקנות את זה, אבל יש לו קיום גם בלעדי זה. כלומר, יש לה שכל קיום עצמי, ונמצאו לו גם כן כלים טבעיים, יעשה בהם המלאכות העין, רוצים לומר, הידיים והרגליים, כי הרגליים אינם מלכלי ההליכה לבד. ופרטי זה הכלל נודעים אצל אנשי החוכמה. הנה, כבר התבהר שהגוף כולו צורך מציאותו מפני תכלית אחת, והיא קבלת המזון להתמדת הגוף, זה פונקציה ראשונה, והולדת הדומה להתמדת מין הגוף ההוא, זה הדבר השני, והדבר השלישי, כאן הוא לא הזכיר אותו, אבל הוא הזכיר אותו לפני כן, שזה כל הכלים הנדרשים בשביל להצליח במשימות האלה. וכשתהיה התכלית ההיא מסולקת, כלומר כשלא צריך לא לאכול ולשתות, ולא צריך להגן על עצמו, ולא צריך להוליד, כשתהיה התכלית ההיא מסולקת, בלתי צריך אליה. רצוני לומר בעולם הבא, וזה כשכבר בערו לנו המון חכמים שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אם כן הוא ביאור, בהיעדר הגוף. כלומר, באופן ברור ומפורש, ביאור הכוונה מבואר, שאין גוף. שהוא יתעלה, לא ימציא דבר לבטלה כלל. ולא יעשה דבר אלא מפני דבר. וחלילה לו, וחס, שיהיו פעולותיו המתוקנות, כפעולות עובדי הצלמים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יעשה סתם דברים. כן השם, אצל אלו, אצל בעלי הדעה ההופכית, זו אלה שחולקים על הרמב״ם, וסוברים שיש בעולם הבא גוף, יברא גופות, כלומר איברים, לא לעשות בהם מה שנבראו בעבורו כלל ולא בשום סיבה, שהקדוש ברוך הוא יעשה מערכת עיכול ומערכת רבייה שלא משמשת לכלום? ואולי בני העולם הבא אצל אלו האנשים אינם בעלי איברים אלא הם גופות על כל פנים, ואולי הם כדורים מקשיים, כלומר ללא חלוקת איברים, או עמודים, או מעוקבים, הכוונה קוביות. אין אלו אלא דברי שחוק. מי ייתן אחרי שתחרישון ותילחם לחוכמה. כן, גופים מעניינים, כדורים או קוביות, זה הגופים של חיי העולם הבא, או פירמידות, או כל מיני דברים כאלה, כן? יש בזה אולי קצת רמז למשתה של אפלטון. נדבר שם על בני אדם הקדמונים שהיו כדוריים, כן? עד שהאלים כעסו עליהם וחתכו אותם ועשו מהם זכר ונקבה וכו'. איפה זה כתוב? בחז"ל. העולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. איפה זה כתוב? מה? חולקים על הרמב״ם אומרים, אין אכילה ואין שתייה אבל יש גוף. בשביל מה? זה כבר לאלוהים פתרונים, הרמב״ם עושה מזה צחוק. אמנם, לא כך למשל מפרש רמחל. לפי רמחל, יש גוף לעולם הבא, וזה בגלל שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. ולכן אם הגוף שימש אותנו, צריך לתת לו את שכרו. ושכרו זה הזיכוך העילאי שיזכה לו על ידי חדירת הנפש לתוכו. אבל זה נושא בפני עצמו, זה שיטת רמחל, ואולי כדאי פעם ללמוד את זה. זה בספר דת תבונות, שמע רמחל מעריך מאוד בזה. כן. מה אתה רצית? עברת את היד, יפה מאוד. סימן שלא רצית לשאול את השאלה שרצית לשאול. אבל פיתרת, טוב, בסדר. בסדר. אז זאת אומרת שבספר דת תבונות, רמחל יש לו שיטה שלמה, אולי בהזדמנות, אנחנו גם נלמד את זה, כן? אולי אפילו גם בתוך לימוד הספר הזה, אבל קודם כל להציג את דעת הרמב״ם ועם ההיגיון הפנימי של השיטה הזאת. כן? שמה אם נדבר על הרמח"ל, אז מה?
האם ההבדל בין הרמח"ל לרמב״ם זה העיתוי? מתי מגיע העולם הבא? ייתכן והרמח"ל אומר שהעולם הבא הוא כבר בעולם הזה?
לא. לא, 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 לא. לפי הרמח"ל, עולם הבא זה אחרי, הרבה זמן. זה באלף העשירי בכלל. אבל מה שאת אומרת שיש מי שהעולם הבא שלו נמצא כבר בעולם הזה, עולמך תראה בחייך, של הביטוי שיש אצל חז"ל, עולמך תראה בחייך, הדבר הזה יש לו משהו דומה בספר הכוזרי דווקא. כן. כלומר בכלל, השאלה היא, מה המטרה של העולם, של האדם? האם המטרה היא חיי העולם הזה, או חיי העולם הבא? לכאורה זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. הרי נאמר בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת משפטיי תשמרו, משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה. וישבתם לבטח בארציכם. ורדפתם את אויביכם. ונפלו לפניכם לחרב. ונתתי משכני בתוככם. והתהלכתי בתוככם. והייתי לכם לאלוהים. ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוהיכם. המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. להיות להם עבדים והולך אתכם קוממיות. יפה מאוד כל הדברים האלה. מה התורה מבטיחה? שיהיה נורא כיף. לא תהיינה בעיות כלכליות, לא תהיינה בעיות בריאותיות, גם לא בעיות ביטחוניות. שכינה תשרה בתוכנו במקדש, יהיה אחלה. מה עם עולם הבא? לא מוזכר. הדבר הזה גורם למחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. הרמב״ם אומר, כן,
סג
והחלות הלאומות
גם
קוראים
כמו רמב״ם.
אז
משנה. יש עדיפות דווקא לאלה שסורים שהעולם הבא הוא העיקר הזה, לא?
קודם כל אני יודע אם רס"ג אומר מה שאתה מייחס לו, אבל כי דווקא במאמר התחייה והפדות נראה קצת אחרת, אבל זה לא משנה כעת. אני עכשיו בהצגת השיטות היסודיות, יהיו בעליהם של השיטות אשר יהיו. בסדר? מה אכפת לי מי אמר מה? העיקר שהשיטות האלה קיימות. אומר הרמב״ם, וכאן הוא ברור לחלוטין, אי אפשר לטעות בו, בספר הלכות תשובה. מסביר הרמב״ם, עולם הבא אי אפשר לדבר על זה. לכן התורה לא דיברה על זה. אבל מה היא כן דיברה? על מה כן התורה דיברה? היא דיברה על התנאים הנדרשים כדי לזכות לחיי העולם הבא. ומה עם התנאים, מה צריך כדי לזכות לחיי העולם הבא? צריך בשביל זה חוכמה. וכדי להשיג חוכמה, צריך בשביל זה שלווה. ואי אפשר להיות בשלווה כל זמן שהאדם רעב, או נרדף, או חולה. זה שלושת העיכובים להשגת החוכמה. ממילא?
מה? גם הנבואה.
הנבואה והחוכמה הם אותו מין לפי הרמב״ם. לא בדיוק זהים, אבל זה מאותו מין. לכן אומר הרמב״ם, כיוון שהרעב, רדיפה ומחלה הם דברים שמפריעים לנו להשיג את החוכמה, התורה הבטיחה שאם נקיים את מצוותיה כראוי, אז הוא יסיר מאיתנו את המונעים להשגת החוכמה, ואז נשיג חוכמה, ועל ידי החוכמה והמוסר, גם מוסיף הרמב"ם לפעמים, אנחנו גם נזכה לחיי העולם הבא. אבל טובת העולם הבא, אין אפשרות לתאר את זה במילים, לכן התורה לא דיברה על זה. עד כאן דעת הרמב"ם בהלכות תשובה. כן? לפי הרמב"ם, והתהלכתי בתוככם, הוא יסביר בדיוק כמו שכתוב בספרה. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן.
זה
ודאי.
לא,
כי זה לשון משל, מה זה לטייל? אתה יודע מה זה לטייל עם השם? הרי זה הכל דברים לא גשמיים. אז זה ביטויים, לכן לפי פשוטם באמת זה שתשרה שכינה בעולם הזה. אבל למה צריכה שכינה לשרות בעולם הזה? בגלל שעל ידי כך מתרבה החוכמה. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ואז על ידי כך יהיה כל עסקו של כל העולם כולו לדעת את השם לבד. ואז יזכו לחיי העולם הבא. עד כאן דעת הרמב״ם, כן?
מה עם כל המעשים האלה שאנחנו שומעים על מוות קליני ודברים כאלה שהם כן רואים דמויות, גופות, עניינים כאלה וכדומה? השאלה היא איך אני מתייחס לדברים האלה. זה לא שזה לגמרי
אבסטרקטיבי,
כאילו.
זה בכלל לא לגמרי עולם הבא. כל הסיפורים של מוות קליני זה אף אחד לא חזר ממוות ממש. כולם חזרו מפרוסדורים. מי שחזר, חזר מהפרוסדור. אבל מה קורה מעבר לזה? כל אלה שמספרים על הדברים האלה, אומרים שאם הם היו ממשיכים עוד קצת, הם לא היו חוזרים. נכון? אז אתה לא יודע מה יש שם. לכן אומר הרמב״ם, אי אפשר לדבר על זה, אם כי בהקדמתו לפרק חלק, הוא אומר, אפשר קצת להבין מה זה העולם הבא, דרך מידת הכבוד. שבני אדם מוכנים לסבול הרבה, לאבד ממון, בריאות ולפעמים את החיים בשביל הכבוד. וזו תכונה אנושית במיוחד. אולי יש קצת אצל בעלי חיים גם רעיון של כבוד, אבל זה בעיקרו של דבר תכונה אנושית, שבני אדם מבקשים את הכבוד. וזה מראה שיש באדם משהו שהוא למעלה מן הטבע. לכן גם בספר תהילים הנשמה נקראת כבוד, עורה כבודי, למשל. עכשיו, לעומת זה, דעת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שעולם הבא לא הוזכר בתורה כי הוא לא המטרה. המטרה היא, עד רבה, השראת שכינה למטה. והמצב שהנשמה נפרדת מן הגוף היא מצב של בדיעבד, בגלל שפלות העולם הזה. אבל המצב האידיאלי זה נוכחות אלוהית כאן, בעולם הזה, והשראת השכינה דרך אכילה ושתייה וקבלת הקורבנות במקדש. כן, מה אתה רוצה? אומנם במאמר שלישי הרבי יהודה הלוי אומר שהחסיד רוצה לזכות לך העולם הבא. זה כשהעולם הזה לא שווה גרוש. וזה בזה מתחבר רבי יהודה הלוי לשיטתו של הרב קוק. וכאן אני רוצה להסביר, השיטה השלישית, שיטתו של הרב קוק, היא שגם הרמב״ם וגם רבי יהודה הלוי צודקים. וזאת מדוע? כי הרגלו, אינני יודע. כי בדרך כלל מי שרגיל זה שהרב קוק הוא הצודק. נכון. אבל הרב קוק אומר כך, שהרמב״ם צודק בזמן הגלות, רבי יהודה הלוי צודק בזמן הגאולה. כלומר, כשאנחנו בארץ ישראל, החיים כל כך נעימים וטובים, שאדם מוצא כבר את כל מלוא הסיפוק של החיים בעולם הזה. אמנם מובן לו מאליו שחיים טובים ונעימים יש להם המשך אינסופי, אבל אי אפשר לסמן את זה בשום ביטוי ושום מילה, כי אז זה רק יקטין את העניין. לעומת זה, הרמב״ם מדבר במצב שבו העולם הזה הפסיק להיות מעניין, בגלל שהגויים שולטים ועושים לנו כל מיני צרות, מה יש לאדם לכבוד בעולם הזה? לכן מדברים איתו על חיי העולם הבא. לכן החל מימי בית שני, כשכבר בטלה ממלכת ישראל בעיקרה, התחילו, וגם היו הרדיפות של אנטיוכוס ודומיו, אז העולם הבא התחיל להיות מעניין והתחילו לדבר על זה. עד כאן מובן? אז כך שבעצם הרב קוק עושה הבחנה היסטורית. היסטורית בין זמנו, בין הזמן של הגלות לזמן של הישיבה בארץ ישראל. השאלה האם רבי יהודה הלוי והרמב״ם היו מסכימים לדברי הרב קוק, אינני יודע. אבל מה זה משנה? כי הלא מי שצודק, הלא הוא הרב קוק. ובכן, אגב, יש את רבי נחמן מברסלב, ככה מסופר בספר ליקוטי מוהר"ן בסוף, שהוא נכנס לבית המדרש והוא שמע את התלמידים שלו מדברים על עולם הבא. והוא אמר להם, הנה כל העולם אומרים שיש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא אנחנו יודעים בוודאות שיש, שהרי רבותינו אמרו לנו שיש, אז יש. עולם הזה, אומר רבי נחמן, צריך אמונה גדולה, להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי כאן זה הגיהינום. אז ברור, בימיו באמת העולם הזה היה גיהינום. כן, עד שקמה מדינת ישראל, שהעולם הזה חזר להיות נורמלי. ולכן, רוב גדול מאוד של הציבור הישראלי, הפסיק להאמין בחיי העולם הבא. כן, סקר גוטמן המפורסם, מספר לנו שעל מצב האמונות וקיום המצוות של היהודים בארץ ישראל היום. מדי 10 שנים יוצא סקר חדש, מדבר על הדברים האלה. אחד הדברים שהתבררו זה שרוב הישראלים מאמינים לא רק באלוהים, אלא גם בתורה מן השמיים ובייחוד של עם ישראל ועם סגולה וכל מיני דברים כאלה. רוב הישראלים. בינתיים אנחנו מדבר על רוב הישראלים מאמינים בתורה מן השמיים ובתפקיד מיוחד של העם היהודי בהיסטוריה. נקודת השבירה מבחינה מעשית זה שמירת השבת. זה הדבר הכי קשה. אבל לגבי האמונות יש עוד דבר מעניין, שיש אחוז מאוד נמוך שמאמינים בהישארות הנפש. אבל יש יותר מאמינים בעולם הבא מאשר בגיהינם. זאת אומרת שהציבור הישראלי בסופו של דבר הוא יותר אופטימי מפסימי. שזה גם כן אומר משהו. עכשיו אני אשאל את השאלה, איך יכול להיות שהעם היהודי שבמשך כל הדורות המרובים, כל הזמן חשב מה לעשות כדי לזכות לחיי העולם הבא, פתאום במאה ה-20 ואחר כך המאה ה-21 משהו נשבר שם. כי העולם הזה התחיל להיות מעניין. כן, והציורים של העולם הבא נראים לו קצת ילדותיים, מיתולוגיים. זה לא שלא מאמינים, רק לא יודעים שהם מאמינים. לכן בסקר הם עודים שהם לא מאמינים. בואו. למה דיברנו על כל זה? בגלל המחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי. עכשיו, נצטרך כמובן לדון יותר בהרחבה בהמשך, עם קצת סבלנות, בדעתו של הרעבד ודעתו של הרמח"ל, אבל כיוון ודעתו של הרמב״ן. אבל מאחר והדעות האלה יותר מורכבות ומופשטות, נצטרך לייחד להם דיון מיוחד. מה הדבר הזה מחייב אותנו? לפתח סובלנות. סבלנות, כן. מה?
ייתכן שיש כאלה שצריכים לזכות בעולם הזה ויש כאלה שצריכים לזכות בעולם הבא?
האם ייתכן שיש נשמות רמב"מיות ונשמות כוזריות, כן, ריאליות? ייתכן. כן, צריך להיות פעמים ריאלי. כן. זה עניין של שורש נשמה. כן, יש בתלמוד למשל ביטוי, אדם שהוא בן העולם הבא. מה זה בין העולם הבא? זה הכוונה שהוא שייך לעולם הבא באופן טבעי. ומה הוא עושה בעולם הזה? בעולם הזה יש לו חלק לעולם הזה. הוא פה בביקור. לעומת זה יש אנשים שהם בני העולם הזה, ויש להם חלק לעולם הבא. כן, כלומר, המרכז הכובד של ההכרה שלהם נמצא בעולם הזה. אבל הם גם חושבים על עולם הבא. מה?
מה גורם לבן אדם להבין שהוא בן העולם הזה? זאת אומרת, מתי בן אדם...
מתי אדם יודע שהוא בן העולם הבא? הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מתי אדם יודע שהוא בן העולם הבא? בן העולם הזה, זה כוונה שהוא מודאג לגבי העולם הבא שלו. וכל הזמן שואל את עצמו, יש לי עולם הבא? יש לי עולם הבא? זה נקרא שהוא בן העולם הזה. לעומת זה, יש אנשים, כך אומר התלמוד במסכת תענית, שיש להם חוש הומור. מי שיש לו חוש הומור, כלומר יש לו גישה אופטימית לכתחילה, הרי העולם הזה מלא זוועות, כי בניגוד לדעת הגשש העולם הזה לא מצחיק, ובכל זאת הוא שמח ויש לו חוש הומור, סימן שהוא בן העולם הבא. כך אומרת הגמרא במסכת תענית, דף כ"ב עמוד א'. עד כאן להיום, שלום.